חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, ראש כחול לבן, בני גנץ, יחד עם כל חברי סיעתו, הצטרפו לגוש הימין מלבד ימינה, וחתמו על מכתב הבקשה לנשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה קורה אחרי שבגץ אתמול בשעת לילה מאוחרת דחה את העתירות נגד ההסכם בין כחול לבן לבין הליכוד, ונגד האפשרות להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה לנתניהו. בגץ עם זאת אמר כי במידת הצורך בעתיד, כאשר דברים יבואו לידי ביטוי כמו חקיקה שתשתנה בכנסת, הוא יביע את דעתו ויתערב. לפי שעה נתניהו ירכיב את הממשלה והממשלה תצא לדרך. בצל החזרה לשגרה באל על מכריזים היום כי 6,000 עובדי החברה ימשיכו להיות בחופשה ללא תשלום. מערכת החינוך גם היא נערכת לעוד שבוע וחצי, זה התאריך שנקבו בו במשרד הבריאות, היום שבו אמורים בעזרת השם לחזור ללימודים באופן מלא. מנהלי בתי הספר, מנהלי תלמודי התורה נערכים לקראת היום הזה, החזרה ללימודים, וגורמים במערכת הבריאות שוב ושוב מתריעים מפני סכנה ממשית של גל שני שעלול לחזור עם מספר נדבקים גדול, וקוראים לציבור להמשיך להישמע ולהנחיות. גם ההיערכות בלג בעומר נמצאת בעיצומה, עמותות רבות ואנשי חסד שפועלים כל שנה סביב הר מירון, הפעם מתפנים לעיסוקים אחרים בלג בעומר, כמו למשל להעביר שמות לתפילה, לברכה ועוד עניינים אחרים. גם שידורי רדיו כל חי בלג בעומר 24 שעות מהר מירון, ועוד מעט כל הפרטים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אחרי ההסכם בין כחול לבן לליכוד, העתירה לבגץ, התיקון של ההסכם, ובגץ אתמול בלילה כאמור דוחה את העתירות נגד ההסכם ונגד האפשרות שנתניהו ירכיב ממשלה, ונותן אור ירוק אבל זמני מאוד לממשלה החדשה, כי גם בגץ אומר שבמידת הצורך הוא יתערב כאשר החקיקה תחרוג מהדברים שכתב בגץ ברוח ההסכם בין כחול לבן אל הליכוד. מה זה אומר? שנשיא המדינה מקבל בשעה זו 72 המלצות של חברי כנסת להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה לנתניהו. המפלגה היחידה שבגוש הימין שעדיין לא חתמה זאת מפלגת ימינה. לטענת בכירים בימינה אין ניהול מסע ומתן איתם. וגם ההודעה של השר בנט כי הוא מוכן לקבל את תיק הבריאות ולקבל רק שני תיקים למפלגה שלו, עדיין לא גורמת לפתיחתו של מסע ומתן עם הליכוד וראש הממשלה. שניים איתנו על קו הטלפון, מתי טוחפלד, ישראל היום, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
ואוזי ברוך, עורך ראשי של ערוץ 7, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אז אני שואל אתכם דווקא מה קורה קודם כל בין ימינה לבין נתניהו, כי הנה, מגישים כבר את החתימות, עברנו את כל המשוכות, מה נתניהו, מתי, לא רוצה את ימינה בקואליציה?
הוא רוצה את ימינה בקואליציה, אבל הדרישות של ימינה מבחינתו גבוהות מדי. תראה, ימינה קיבלה 6 מנדטים בבחירות האחרונות, ולפי מפתח השרים שנקבע יחד עם כחול לבן, ממשלה פריטטית, שוויונית וכולי, הם יכולים לקבל בסך הכל תיק וחצי, 2 לכל היותר לפי המפתח הזה, אחרת זה כבר מתחיל לבוא על חשבון הליכוד, ולכן למעשה נתניהו לא יכול לתת להם את מה שרוצים, שזה 3-4 שרים. וגם הדרישה האחרונה של נפתלי בנט, תיק הבריאות, אם הוא יצליח לסגור עם כחול לבן, שהוא מעביר אליהם את תיק הבריאות, זאת אומרת לכחול לבן, ובתמורה לזה הוא מקבל 2, לפחות 2, אולי אפילו 3 תיקים אחרים, אז זה דיל שכנראה נתניהו ילך עליו, כי שוב, יש לו הרבה פיות רעבים להכיל, קואליציה, הצד שלו מונה 59 חברי כנסת, וכמובן שהרבה מהשרים לא יהיו שרים, השרים המכהנים היום לא יהיו שרים, אבל כמה שיותר למזער נזקים זה משהו שנתניהו היה רוצה לעשות.
ואני רוצה לשאול אותך, אוזי, בהנחה שבאמת הטענה זה המחיר שימינה דורשת מול היכולת של נתניהו לתת, עד כמה באמת היחסים האישיים בין נתניהו לבין נפתלי בנט אחורים בימים אלה? אנחנו רואים גם את מסיבת העיתונאים בסוגיית הקורונה והיעדרות בולטת של השר בנט, ואנחנו זוכרים גם איך הוא קיבל את תיק הביטחון, איזה קולות הוא השמיע מאחורי הקלעים כדי לקבל את התיק הזה. מה מידת היחסים בין השניים?
אני חושב שכל פעם אנחנו מדברים על שיח חדש במערכת היחסים בין נפתלי בנט, שקד, לבין משפחת נתניהו, אבל אנחנו מופתעים כל פעם משיח חדש. למשל, מסיבת העיתונאים המוזרה הזאת שנערכה בימים האחרונים, שהוא מפאר ומאדר ועושה יחסי ציבור לכל מי שהיה מעורב במלחמה בנגיף הקורונה, רק שכח את שר הביטחון נפתלי בנט. אבל הציבור הישראלי, אזרחי ישראל, לא מטומטמים. הם יודעים בדיוק מה נפתלי בנט עשה בשביל נגיף הקורונה, ולכן הוא יכול להמשיך עם ההצגות שלו. אני אמרתי את זה כבר לפני הבחירות, הזהרנו שראש הממשלה ילך על ממשלת אחדות עם כחול לבן, עוד בכלל שידענו שיש פה קורונה או לא קורונה, ידענו שהוא ילך לממשלת אחדות עם כחול לבן, ואז הוא יפגע במפלגת ימינה. שים לב ש... למשל, המפלגות החרדיות לא נפגעות, הוא לא משחק איתם כמו שהוא משחק עם ימינה. כל מערכת בחירות הוא משאיר את בנט ואת שקד.
אולי בגלל שאריה דרעי ומשה גפני מעולם לא הצהירו שהם בדרכם לראשות הממשלה, אולי הם מעולם לא עבדו בלשכת נתניהו, אולי מערכת היחסים שם שונה לחלוטין מהמורכבות שנפתלי בנט מביא אותו לפוליטיקה.
ודאי שיש פה מורכבות, ודאי ש... נפתלי בנט מאיים בצורה כזו או אחרת על ראש הממשלה נתניהו, כי הוא ויחד, אתה יודע מה, אולי ניר ברקת, הם אנשים שיש להם DNA של ראש ממשלה, והם יכולים לכהן כראש ממשלה, אנחנו יודעים את זה, וזה יכול להיות שזה מאוד מאוד מאיים עליו, ובוודאי שזה רק גם מתוך בית משפחת נתניהו. אבל שים לב, לפני הבחירות אני ראיינתי את ראש הממשלה נתניהו, לא רציתי לראיין אותו, אבל בסוף הוא קפה עלינו סוג של ראיון, ולא, הוא חייב להגיע לציונות הדתית. וכששאלתי אותו, אבל אתה, מה שאתה רוצה לעשות עכשיו זה פשוט לשאוף את הקולות של הציונות הדתית של מפלגת ימינה.
אחר כך להפנות להם את הגב.
לא, ואז הוא אמר, מה זה משנה כמה מנדטים יש להם? הם בתוך, הם יקבלו והכל יהיה בסדר. הנה, זה בדיוק מה שאמרנו לפני הבחירות. בוודאי שמספר המנדטים חשוב.
מתי, השתנה משהו בלפני לאחרי הבחירות?
כן, אני לא בטוח שמדובר פה על ציונות דתית או לא ציונות דתית. מדובר פה על נפתלי בנט. זאת אומרת, לבנט קל מאוד להציג את זה שזה הציונות הדתית, ונתניהו פוגע בציונות הדתית. אבל אני חושב שאם יושב ראש הימינה היה היום הרב רפי פרץ, או אולי בצלאל סמוטריץ', אני חושב שהיינו רואים אותו באותה קטגוריה בדיוק של דרעי וליצמן. כלומר,
לא, אולי יכול להיות...
בזמן שהם הציונות הדתית, בוא נאמר, כן?
לא, יכול להיות שרפי פרץ אפשר לסובב, את נפתלי בנט אי אפשר לסובב, מה לעשות? גם אגב את בצלאל סמוטריץ' אי אפשר לסובב.
תראה, אני לא, שוב, לא יודע לסובב או לא לסובב, אני יודע שכמובן שהיחסים הבין אישיים, אלה דברים ש...
מה שאומר מתי, הוא אומר, במקום להשליך את המעשה של נתניהו על הציונות הדתית כולה, יש כאן באמת משהו אישי בין בנט לבין נתניהו שלא פתור שם, ומה לעשות שהציונות הדתית היא החוטפת בעקבות היחסים הללו. היה מעניין לראות אם נפתלי בנט היום היה עומד בראשות הימין החדש, הוא היה אז עובר את אחוז החסימה, איך זה באמת היה נראה, אם זה ציונות דתית או רק כבנט. אבל בואו נתקדם מעלה. מתי, אני רוצה לעבור באמת להחלטת הבגץ אתמול. אז כמו שהרבה מאוד פרשנים העריכו, בגץ לא פסל את ההסכם אחרי התיקונים שהוא דרש, וגם מאפשר לנתניהו לקבל את המנדט להרכיב ממשלה, אבל יש גם הרבה מאוד סייגים בהסכם הזה. כלומר, חגיגה בימין היא לא באמת חגיגה, היא אולי לטווח זמן קצר.
נכון מאוד. קודם כל בגעת דחה אמנם את האדירות ופה אחד, אבל חלק משאתה מסתכל על הנימוקים, אתה רואה שלמעשה הוא נתן פתח נרחב מאוד להגיש עתירות נוספות, שכבר הוקשו אגב אחרי השלמת החקיקה הבוקר, ועכשיו כבר אנחנו ממש לא יכולים לדעת שאותה תוצאה תהיה גם הפעם. בסך הכל הם אמרו שחלק מהדברים שהם לא דנים בהם, זה בגלל שלא הושלמה החקיקה, ולא מסיבה אחרת. והנה עכשיו הדבר הזה הושלם, בגץ ידון בזה שוב, יכול להיות שנראה תוצאה הפוכה לגמרי. גם לגבי הוועדה למינוי שופטים, הם לא אמרו שמותר להם לעשות מה שאתם רוצים, ובהסכמים הקואליציונים כתוב שלא יהיה נציג אופוזיציה מצוין. הם אמרו, כל עוד הכנסת לא מינתה ולא בחרה, הרי מדובר בהצבעה חשאית, אז אנחנו מחכים עד שזה יעבור, אבל כמובן אפשרו לעצמם את היכולת לשנות את הדבר הזה גם בהמשך, שמבחינת נתניהו הסעיף הקריטי ביותר שלא קיבל מענה על ידי בג"ץ, זה מה קורה בעוד שנה וחצי. האם בעוד שנה וחצי, כשהוא ראש הממשלה, שהופך להיות ראש ממשלה חלופי, על פי החוק החדש, האם דינו כשר, כלומר הוא חייב להתפטר,
אבל, או דינו... יש נקודה מעניינת, מתי, ששווה לשים אליה לב, כי בעוד שנה וחצי, שהוא יהיה ממלא מקום ראש הממשלה, או מקום שלה חילופי, לא משנה המילה, בגנץ יצטרך להעביר את פסקת ההתגברות, באותו רגע שבגץ יגיד, לא, לא, ממלא מקום ראש הממשלה לא נחשב, אז גנץ צריך להגיד, או בחירות, או פסקת ההתגברות, לא תהיה דרכם שלישית, ואז נתניהו יישאר ראש ממשלה.
כן, תראה, אני חושב שאחד הדברים שהם עשו, זה שלא לא היו צריכים להיות תלויים אחד בשני, שלא יהיה לך לשני שיקול דעת. הרי זה כל בעצם כל המהות של ההסכם הקואליציוני המוזר הזה, וזה ששפה גם ביקורת okay. שיפוטית, וכולי. כדי שלא יצטרכו לסמוך על השני ועל רוב בכנסת, אלא לסבור את הדברים כאן ועכשיו. ומבחינת נתניהו, מדובר בסיכון.
אבי, אגב, אני יכול לומר שני דברים. אחד, לבני גנץ הוא לא יהיה ראש ממשלה, זה בסדר, אפשר להירגע, זה לא יקרה. אני לא יודע איזה תרגיל ואיזה מה יהיה, אבל בסוף הוא לא יהיה.
לא, פסקת ההתגברות, זה התרגיל, זה כבר מוכנס בתוך ההסכם.
הדבר השני, עזוב את התיקים, כן תיקים, שלושה, ארבעה, שניים לימינה, זה, לא, זה פחות משנה מאשר הסעיף הקריטי הזה, מאשר זה שראש הממשלה נתניהו נותן את תיק המשפטים לכחול לבן, לאבי ניסנקורן, הוא לוקח את כל הרפורמות שבוצעה כאן בשנים האחרונות, פשוט מחזיר אותה אחורה. ואחר כך לא נתפלא שעוד פעם נראה את בגץ שמחליט לנו שאפשר להכניס חמץ לבית החולים, ואם היה תלוי בו, היה מכניס חמץ בכל הארץ. אנחנו נראה את זה, וחבל מאוד שראש הממשלה לוקח את הכל אחורה, רק כדי להימלט מבית המשפט. פשוט חבל מאוד.
אוקיי. בהחלט מעניין, רק נחתום ככה באמת עם הנקודה האחרונה של השיחה שלנו, כי בסוף הממשלה הזו תקום כבר בתחילת שבוע הבא, עם 72 חתימות ותצא לדרך, אנחנו יחסים למצב חירום של חצי שנה, למען המאזינים, מתי, שקצת לא מבינים מה המשמעות להגדרה הזו של תקופת חירום, אני מנסה להבין גם ביחד איתך, האם יועבר תקציב, האם הרבה מאוד חסמים השתחררו, או שהחצי שנה הזו ממשיכה לצלם את המצב הקיים, כי אנחנו בתקופת חירום. מה אתה מבין מהמילים האלה?
לחצי שנה הזאת יש תפקיד אחד, לתת כותרת נאה כדי שבני גנץ יוכל להסביר למה הוא נכנס לממשלת נתניהו. אין באמת תוכן אמיתי. היה במקור תוכן, אתה יודע, תרצה לקרוא לזה תוכן אמיתי או לא, הקפאת חקיקה, הקפאת מינויים בכירים, אתה יודע, זה לא בדיוק משהו שאזרחי ישראל כל כך מתעניינים בדבר כזה, אבל גם זה הרי בוטל.
לא, הרבה מאוד אזרחים רוצים, אתה יודע, אחרי תקופה של שלוש מערכות בחירות, אומרים, אוקיי, טוב, לא משנה, כחול לבן או ליכוד או הכל, העיקר שישחררו פה כבר את התקציב, שהרבה מאוד דברים שתקועים.
אז זה לא קשור לחירום. הממשלה קמה, ולא משנה איך היית קורא לה, חירום, אחדות, ימין צרה, ימין מיעוט, לא משנה מה, איך היית קורא לזה. הדבר הראשון שעושה זה, הממשלה, זה לאשר תקציב, אחרת היא נופלת. אז תקציב מדינה זה דבר שהוא הכרחי והוא יקרה, עם חירום או בלי חירום. ואז כמובן יהיה אפשר להכניס את כל הדברים של הקורונה בתוך העניין הזה. אבל אתה שואל על פתיחת חסמים וכולי, אתה יודע, אנחנו מכירים שבסופו של דבר זה מאוד תלוי בפקידות, מאוד תלוי בשר שלמעלה, ולא...
כן, כי אנחנו בתקופה של ממש כל המערכת, בכלל המערכת הציבורית בישראל, תקועה, הפקידות, התקציבים, מכרזים, כל כך הרבה...
ואגב, האור היחיד שאפשר לראות כאן, כי גם לפני הקורונה, כשלא הייתה ממשלה, אנשים לא מבינים את זה, אבל אתה יודע כמה עמותות לא קיבלו את הכסף,
הכל,
כי לא
הכל,
הייתה ממשלה.
הכל, הכל, אגב, בכל מלון, תחום.
כן, ודאי, כן. בכל תחום, המדינה הייתה...
לכן אני אומר, בסוף היחיד... אחרי כל הדיבורים על בגץ, לא בגץ, כן ממשלה חילופית או לא, לפחות שנדע שהדבר הזה עומד להשתחרר תוך איזה חודש, חודשיים, אבל משהו יזוז.
נכון.
מתי טוחפלד ווזי ברוך, תודה לשניכם.
תודה,
ערב טוב. אנחנו... רוצים לעבור מיד לרעיון נוסף, ואנחנו רוצים לשוחח עם ראש הממשלה לשעבר יהוד אולמרט. יש איזושהי תקלה בקו, או שמיד הוא יהיה איתנו, ונשאל ראש הממשלה לשעבר יהוד אולמרט. איתנו על הקו, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה מופתע מהחלטת הבגץ, לא מופתע, איך אתה רואה את התמונה שנכנסנו אליה החל מהבוקר?
לא מופתע מהחלטת הבגץ, לא ציפיתי למשהו אחר, למרות שמשהו אחר התבקש, אבל היה ברור שבגץ לא ערוך להתמודד עם, עם ממשלת הנוכלים ועם ממשלת ההסתה. זה היה ברור לגמרי.
כלומר, האווירה שיצרו, קרא לזה, בימין...
יצרו מטב, אימו על בגץ בעצם, בהמרדת האוכלוסייה נגדו, באופן שלפי דעתי בגץ לא היה, אמור, לא היה ערוך להתמודד איתו, מבחינה ציבורית.
אבל עדיין בגץ קובע כמה מסמרות לאגבי עתידו של נתניהו, שאולי לא יקרו היום, אבל יקרו עוד שנה וחצי.
אין איזה שום משמעות בעיניי.
הבנתי.
אין לי טענות לבגץ, הוא נימק את עצמו כפי שהוא נימק את עצמו. אני חושב שלפי דעתי, אני אומר בזהירות, לפי דעתי, בגץ בשעתו קבע תקדים, שלא היה מבוסס על הוראת חוק, שאמר שאדם שמכהן כשר ואו מיועד לכהן כשר, אם יש נגדו תביעה, לא אם הוא רושע, אם יש נגדו תביעה כלילית, שבה הוא מואשם בחשש לביצוע מעשה, פשע, הוא לא יכול לכהן בתפקיד. לא הייתה שום הוראת חוק כזאת, אבל כתוצאה ממנה, פנחסי, עשיו, רפאל פנחסי, נאלץ לעזוב את הממשלה.
כן. ו... אז זאת הלכת פנחסי דרעי הידועה.
רגע, רק תרשי, כן. על פי אותה הנחה בחזקת קל וחומר, אם מדובר בחבר כנסת שצריך להקים ממשלה, על אחת כמה וכמה שהוא לא יכול לעשות את זה, בהינתן שמתקיים כלפיו מצב כזה. עכשיו אני חושב שכל הדיון הזה התנהל בעצם על בסיס של מצג שווא. כי נתניהו לא הוצג כחבר כנסת, אלא הדיון התנהל באווירה ציבורית על בסיס טענה שאם בגץ יחליט שהוא לא יכול להקים ממשלה, בגץ כאילו...
שולח אותנו לבחירות.
לא, סילק ראש ממשלה מכהונתו. אלא שזה לא המצב. המועמדות של נתניהו להקים ממשלה היא לא מועמדות של ראש ממשלה מכהן. במקרה זה יצא שהוא ראש ממשלת מעבר. אבל בוא נתאר לעצמנו מצב אחר.
שהוא חבר כנסת אחד. שמקבל את לא, המשימה לא, הזאת.
רק שנייה, okay. תן לי להשיב לשאלה ששאלתי. בסדר?
אוקיי.
Okay. תאר לעצמך שיאיר לפיד מתמודד בראש כחול לבן בבחירות, הליכוד מקבל 22 מנדטים, ויאיר לפיד יחד עם הגוש שלו מקבלים 61 מנדטים. אוקיי?
אוקיי.
בוא, דמיוני לגלל.
כן, נרוץ על זה.
יפה. עכשיו תאר לעצמך שחצי שנה לפני הבחירות, מתברר דבר שהוא לא אפשרי, ואני לא טוען את זה, יאיר לפיד הוא איש הגון, נקי כפיים, ואין שום בכלל סיכוי. או סכנה שאפשר היה לעשות
אפשר ללכת על איבא יזבק מראש ו...
אבל לא חשוב אבל לא, על מישהו שיש לו סיכוי להקים ממשלה
כן, אוקיי.
נניח
הוגש נגדו כתב אישום
אוקיי, ואז הוגש נגדו כתב אישום ובהתחלה הוגש נגדו כתב אישום כפות לשימוע ומתנהל שימוע ויועץ המשפטי מחליט והוא הגיש לבית המשפט כתב אישום הוא חבר כנסת הוא לא שר, הוא לא היה ראש ממשלה הוא לא מכהן בשום תפקיד, הוא רק חבר כנסת. ובבחירות, הגוש שלו מקבל 61 קולות. יש לך בכלל ספק שבית המשפט העליון היה מורה לנשיא, שלא יטיל עליו להקים ממשלה, היו אומרים, מה, מכל 120 חברי הכנסת, לוקחים להקים ממשלה את חבר הכנסת הזה, שהוא הוגש נגדו...
אבל אם אותו לפיד...
אלא מה... שפה היה מצג שווא שמדובר במישהו שבעצם מוטל עליו להקים ממשלה כחבר כנסת, אבל זה מוצג כאילו מתערבים בפסילתו של ראש ממשלה מכהן, שהוא ראש ממשלת מעבר.
אבל על זה בדיוק היה דיון בבגץ, אדוני.
אני בניגוד לביבי לא מאיים על בגץ, מעולם גם לא איימתי על בגץ, ואני משוכנע שהוא מורכב מאנשים שכולם חשבו בדעה נקייה. אני חושב שהם טעו, ובין היתר, מה שהשפיע עליהם זה הייתה האווירה הציבורית של החשש שהחלטה אחרת שלהם תקומם עליהם את הציבור באופן שהם חשבו שעלו להזיק למעמד בית המשפט.
אני רוצה לשאול אותך דווקא, אבל על האווירה הפוליטית שממנה הגיע בני גנץ ופתאום ככה עשה איזה סיבוב פרסה והצטרף לנתניהו, עם תירוץ או סיבת הקורונה, אם לא יודע אם היא אמיתית או לא, אבל זה לא רלוונטי כרגע.
הקורונה, כפי שאנחנו כבר רואים בפועל, זה היה המשבר הכי גדול של האנושות מאז ימי הביניים. לא. והכל היה תיאטרון הפאניקה שיצר לנתניהו, שאפשר תיאטרון פאניקה, שאפשר לביבי נתניהו ליצור אווירה שהקלה על בני גנץ ועל גבי אשכנזי.
אתה לא, לא חושב שבאמת אנחנו נמצאים סביב הקורונה? עכשיו סתם רגע, אני שם סוגריים.
לא, אני חושב שזה הרבה פחות ממה שעשו מזה.
כולל התמונה הכלכלית, העולה מהסיפור הזה?
סליחה, בוודאי. הממשלה, בגלל הרשלנות ובגלל ההיסטריה ובגלל הפאניקה שהיא יצרה, גרמה לנזק כלכלי שגודלו לאין ערוך יותר גדול.
כלומר, לו היית ראש הממשלה, אדוני יהוד אולמרט, היום מכהן, לא היית מכניס את ישראל לסגר ונוקט באותם פעולות ודברים שהממשלה עשתה עכשיו?
תראה, אני חושב שאם הממשלה הייתה ערוכה באופן עקרוני להתמודד עם מצבי מגפה, הרי לא צריך שתהיה מגפה כדי שיהיה...
כן, אבל אף מדינה לא הייתה ארוחה לזה, כל כדור הארץ מתמודד עם זה.
תרשה לי, אתה שואל אותי שאלה, שאין לי אפשרות לשאול.
כן.
לא, היו מדינות שהיו ארוחות לזה. מדינת ישראל, בשום היבט של הטיפול שלה בקורונה, בשום הישג שעולה על הממוצע העולמי. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד מדינות, ראינו את הנשיא טראמפ, זאת אומרת, זה כלום, זה כלום, זה כלום, זה כלום, זה כלום. סליחה, אז מה אתה, יש לי נחמה בזה שמדינות פחות עשו שטויות? נשיא, ראש ממשלת האנגליה אמר זה כלום, זה כלום, זה כלום, זה כלום. אז בוודאי ששם היו...
אז כל ראש ממשלה או נשיא שהגיע בגישה הזאת של זה כלום, חטף פי מיליון.
נכון.
אז אולי צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה ולומר שהפוך, המדיניות של הממשלה השאירה אותנו בתחתית.
לא נכון, היא לא השאירה אותנו בשום תחתית. מספר המתים במדינת ישראל הוא פרופורציונלי לגודל האוכלוסייה שלה ביחס לאוכלוסיית העולם. מספר הנדבקים שלנו הוא אפילו יותר גבוה באופן פרופורציונלי למספר
הנדבקים בעולם. זה נתון מעניין מה שאתה אומר.
תבדוק את זה.
אני בדקתי לפי כל הטבלאות, אנחנו מול שוודיה באותו סדרי גודל של אוכלוסייה ומול מדינות אחרות, מספרים אחרים.
אני לא אמרתי שאנחנו הכי גרועים בעולם. אמרתי שאנחנו רחוקים מלהיות הכי טובים בעולם. אנחנו לא הגענו לשום הישג מיוחד. ולעומת זאת, בכל מה שקשור לצד החברתי והכלכלי, בעניין הזה, ההתנהלות שלנו הייתה כושלת מהתחלה, והיא כושלת לכל אורך הדרך, והיא עוד תגווה מחירים כאלה, שאלה שהיו אחראים לה, ניהול המדיניות הזאת, עוד ינסו לברוח מאחריותם. גם זה יקרה.
נחזור קצת אחורה, כשכחול לבן באמת יצרה את האלטרנטיבה השלטונית, ופעם ראשונה אחרי עשור, אפילו קצת יותר, באה מפלגה שהזיזה קצת את
כיסאו. לא הרבה יותר, כי בבחירות אפילו, לא מדבר על זה שב-2006, כשאני עמדתי בראש קדימה, ביבי נתניהו וראש הליכוד קיבל 12 מנדטים.
כן.
12, ובשנת 2009, כשציפי לבני עמדה בראש קדימה, היא עדיין קיבלה יותר מנדטים מביבי נתניהו. אז בעצם בפעם הראשונה שנתניהו, הוא אמנם הצליח אז להקים ממשלה, זה דבר אחר, אבל בפעם הראשונה שהגוש של נתניהו זכה לאיזשהו הישג גדול, זה היה בעצם רק ב-2019, גם בבחירות 2015, הוא קיבל 30 מנדטים, ובוז'י הרצוג קיבל 24 מנדטים.
האם ב-2019, שהתקווה הזאת של מחנה, מרכז, שמאל, רק לא ביבי, כל אחד יגדיר אותו איך שהוא רוצה, אתה באותם ימים, אדוני אהוד אולמרט, כך היו שמועות, היית בקשרים עם בני גנץ, או לוחש על אוזנו של לפיד.
שאלת אותי על זה
שאלתי אותך על זה בזמן אמת, אבל אז הכחשת ואמרתי בסדר, אנחנו בערב בחירות, הוא לא רוצה להזיק לו, לתרום לו, אבל אחרי מעשה...
אם אתה חושב שהייתי יועץ שלו, אז הרי אם הייתי מייעץ לו, בוודאי הייתי מייעץ לו מנקודת הנחה שהייעוץ שלי יכול לעזור לו.
לכן אני מנסה להבין באיזה נקודה חל שינוי אצל בני גנץ.
אין לי מושג, תשאל את בני גנץ.
אוקיי, זה מה שרציתי לדעת ש...
אני לא הייתי יועץ שלו, אתה חוזר על השאלה הזאת כל פעם, וכל פעם אני אומר לך שלא הייתי יועץ שלו, וההיכרות שלי עם בני גנץ היא היכרות מאוד מוגבלת. אני לא אמרתי שאני לא מכיר אותו, אמרתי שאני מכיר אותו, פה ושם דיברתי איתו, אבל לא הייתי יועץ שלו, לא ליוויתי את הקמפיין שלו. ואני לא יכול לתת לך הסבר מה קרה לו. אני רק יודע שמה שהוא עשה זה משהו שהיה מנוגד לציפיות שהיו ממנו ומחבריו. זה גרם לקרע, קודם כל, אצל האנשים שרצו יחד איתו. עזוב אותי, אני הרי בסך הכל...
מה זה שונה ממה שעשה בזמנו אריק שרון?
לא, יש הבדל עצום. אריק שרון, בהיותו ראש הממשלה, הוא קודם כל, לפני שהוא נבחר, הוא אמר שהוא יהיה בעד מדינה פלסטינית. אז נכון שהוא עשה...
הוא לא אמר שהוא יעשה את ההתנתקות. הרבה אנשים שהצביעו לו אמרו, לקחת את הקול שלנו ועשית פניית פרסה?
סליחה, הוא לא לקח... אריק שרון לא קיבל קולות של אנשים שהיו בעד ארץ ישראל השלמה, כי אריק שרון, לפני בחירתו הראשונה, דיבר כבר על מדינה פלסטינית. אז הוא לא קיבל, אבל מה זה חשוב? מה זה עכשיו חשוב לעשות השוואות? את מי זה מעניין מה שהיה השוואות? אנחנו הלכנו לשלוש מערכות בחירות תוך שנה. מהשלוש מערכות הבחירות האלה, כל פעם בני גנץ וחבריו הגבירו את החריפות של ההתקפות שלהם כנגד ההתקפות הנבזיות שניהל נגדם נתניהו. אני אזכיר לך שבבחירות האחרונות הם קראו לביבי נתניהו ארדואן.
כן.
וארדואן זה מבחינתם ומבחינתו של הציבור הישראלי, מזוהה כאיזה סמל של דיקטטוריות,
כן. עריצות,
פתוניות,
כן.
עריצות וכו'. אז עכשיו הוא ממליץ על ארדואן להיות ראש הממשלה.
ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב. תודה. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו בגולן טלקום, 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום, כוכבי 9958, ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אוף קפוא אשפר 13 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר.
שלום, מדבר הרב אשר יחיאל קסל, רב כפרי הנוער זוהרים ואפיקי אור. יש רגעים שבהם כולנו זקוקים למצפן. מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות. 1-700-500-612. מצפן, מבית נוער בסיכוי.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים ומודים לתנא האלוקי. השנה העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
בעוד ימים ספורים תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. ההזדמנות שלך לישועה בעזרת השם. שלוחי דרבנן יצקו עבורך שמן זית אל תוך השלבת העולה השמיימה. לישועתך והצלחתך.
במשך עשרות דורות נושו יהודים ביציקת שמן בהדלקה במירון. בזיווגים, בפרנסה, בבריאות, בפרי בטן.
מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשבי. חייגו 1-800-49-49-49.
בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התעברות שופס במחיר מיוחד.
עכשיו בגולן טלקום 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום כוכבי 9958 ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי נמרן.
הרב יוסף שווינגר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
שמעון ברייטקופ גם איתנו על הקו, אבל רגע לפני שנשמע את קולו, אתה עדיין במירון, רבי יוסף?
לא, היום לא יכלתי להגיע כי היה לנו עומס גדול במשרד, וחילקנו את העבודה. ישראל דרי, הסמנכ"ל המרכז, היה בשטח, עירח את השר וקנין, את המנכ"ל עודד פלוס, ואני טיפלתי יותר בענייני המשרד ובמאות טלפונים שנאלצתי לשוב את פני אמריקה.
זהו, אני לא יודע מתי, באיזה שנה יותר קשה לחש אישית העבודה, בשנה רגילה שעולים 500,000 איש למירון, או בשנה שחצי מיליון איש מתקשרים כדי לבקש לעלות למירון?
א', זה שאלה, באמת השאלה הכי נכונה, מישהו כבר שאל אותי את זה היום. התחושה וההרגשה שאתה כמעט באופן סיסטימטי אתה חייב לסרב לכל אחד ואחד, היא גורמת אי נעימות לשני הצדדים. אתה יודע שלפחות 500,000 אנשים שמגיעים, אז אתה לא מקבל 500,000 שיחות. אבל שאותם אלה לא מגיעים, ואנשים מנסים באמת את כל הניסיונות, ואני מעריך את זה, וזה באמת נוגע ללב והכל, אבל אתה באמת לא יכול לסייע בידם. אתה כפוף להנחיות משטרה, להנחיות הממשלה, אין דרך, השנה באמת הכל מוחלט, לא. לצערי כמובן.
אוקיי, שימן, עכשיו אתה ככה יכול להשתלב לשיחתנו, אחרי שסיימנו את השיחה עם מנכ״ל מקומות הקדושים, אנחנו עוברים לשוחח איתך ועם סתם הרב שווינגר שלנו.
אגב, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מסכמים שבוע, אני חושב שהשיחה הזאת תעסוק בעיקר בסיכום השבוע הבא, ובאמת אתה רואה את הכמיהה, משום מה אנשים חושבים שיש לי קשר לרב שווינגר דרך הפינה הזאת, אז אני אמנם לא 500,000, אבל אני הייתי מאוד אנשים גם, ואני מבין את התחושה והקושי באמת לענות אחד אחרי השני, לא אי אפשר עם סיכוי להרד בי והאדמור והרב והראשי, ואנשים שעולים כבר עשרות שנים ברצף, ובאמת זה, אמנם חווינו חוויות לא פשוטות בחודשים האחרונים, אבל זה חוויה מסוג שאנחנו לא מכירים, זה הילולה שנחגגת מאות שנים, אלפי שנים ברצף, בלי הפסקה, השנה תחגיג בפורום כל כך מתומצם. ואגב, אני מבין שהציון עצמו יהיה סגור לחלוטין, נכון, הרב שווינגר? רק הדקות למעל.
אכן, כן. אני שומע שבכלל נחפרת איזה מחילה מדרום לבנון, אני לא יודע אם נמצא אותה עד לך בעומר.
אגב, אני חייב להגיד לך שאני רואה את היוזמות המקוריות של יהודים והראש היהודים המסוקים מעל הציון, זה יתפוס באמת, זה עובד?
תראה, אני אגיד לך, האמת היא, אני רואה את כל השלל המודעות והיוזמות, ואתה תמיד מופתע, אתה אומר איך לא חשבתי על זה, אבל לפעמים אנשים שוכחים שבשביל להרים מסוק באזור הזה צריך אישור של חיל האוויר ומשטרה.
או, כבר יש יוזמה חדשה של הרחפן הקדוש.
כן, וכמה גורמים יראו לפרסם עוד לפני שהיה אישורים. ממש, אתם מבינים שגם בזה אנחנו נאלצים להתעסק, אבל עוד פעם, זה מראה את הכמיעה. שם יעזור, הכי חשוב שהתקבלו התפילות, ובו אם היינו שואלים את רב שימן, כמובן שהיה חשוב לו שנשמור דבר ראשון על החיים שלנו.
כמו שהוא עצמו עשה, כן.
בדיוק, ולא נגיע למצב של סכנה, ומה שהוא התכוון שכדאי לסמוך עליו בשעת הדחק, זה בטח לא בקטע של הנגיף הנוראי.
אבל אגב, הראשון שהיה בבידוד זה הרב שימן, נסע ל-12 שנה לבידוד יחד עם הבן, יושב שם, או מורה הוראה לכולנו, יושב במערה לבד, בלי אנשים, בלי אף אחד שמתקרב.
כן, שמעתי אבל מישהו שאמר, תראה מה רב שימן הספיק לעשות בבידוד, מה נאמר אנחנו?
אבל בכל זאת, הרב שימן, אני חושב שיש המון המון מאות אלפי מאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, ורוצים בכל זאת לקחת איזה סוג של חלק בהילולה. אני חושב שכל שנה היו לנו 500,000, אז בסוף ש...
אז דבר ראשון, המרכז הארצי ישדר את האירוע באמצעות אתר שאנחנו פותחים מיוחד, holy.org.il, אני התאמנתי על זה, אז אני מקווה שזה יצא.
ועדיין אתה לא אומר את זה עוד, בסדר, עוד כמה פעמים.
אני אומר במשך הזמן,
כן.
ואני מבין שגם רדיו קול חי,
בוודאי.
אמור לשדר, לפתוח את זה במסגרת יום שידורים, בעוד תחנות, ככה שמי שרוצה באמת...
תקליט לך מי שרוצה לשלוח פתקים, גם אתם
ש... דווקא רציתי לדלג על זה שיבד, אבל בבקשה, תמשיך את המשפט, כן?
לא, אני שואל, מי שרוצה לשלוח קליט לך לציון...
יהיה אפשר באמצעות האתר, הסתובבו גם מסעיות, ואנחנו מקבלים מלא פקסים מכל מיני אנשים, גם בארץ וגם בעולם. מי שבאמת... אני רוצה להגיד לכם, אין משפחה שהחליטה, שתעשה משהו לרב שימן, בסופו של דבר זה לא יתקיים. אז היו קשיים כאלה ואחרים לפום צער האגרה. אדם שעשה השתדלות, מובטח לו שרב שימן גם יודע את זה, גם אם הוא לא הגיע למירון. אין לי ספק בזה.
אז אתה אומר, אפשר באמצעות האתר, באמצעות כלי התקשורת, כמובן שיעבירו, וטוב, אני רואה שזכותיות תגן עלינו על כל המשרד.
טוב, אבל לממשלה קמה בישראל, חברים, זה לא הרבה מאוד דברים צפויים להשתחרר, אני מבין. וזה חלק
אגב,
מהעניין.
אני לא יודע משום איזה ספקטיות מאז החתימה המעולצת, הורית, זה לא ממשלה שקמה בחדווה, אתה יודע, יש שידוחים, אולי בזיווגים שניים וכאלה, שזה פחות הולך, אז תורית, יושבים, אין ברירה, צריכים להתחתן. אני רק איזה סוג של משהו מאוד מאוד מעולץ, וגם החתן וגם הקלה וגם השושבינים, כולם הולכים ככה מחורכמי פנים, וכל אחד מרגיש שעושה עסקה שפוגעת לו בבייס, ופוגעת לו ב... אני לא יודע, אני חושב תחושה, אין תחושה
בה... זה סוג שידור שאף קצת, שימן, אני הייתי מגדיר את זה ככה, זה סוג שידור שאף אחד לא קיבל סידור מלא.
כן, ערב הקלטה
שידור יותר מדי.
חגיגיות באוויר, איזה תחושת חג, כנראה שזה...
זה גם בלי סידור מלא, גם עם קורונה וגם בספירת העומר. איך תראה החתונה, שימן?
לא, שם יעזור, אני אומר, אנחנו מתכוונים ליום רביעי הבא. ולא יודע, עדיין עד שזה לא קורה, זה לא קורה, כי אני רואה כבר את הצייצנים שמזוהים עם נתניהו. קוראים לו ללכת אותו לבחירות, ולא לקבל את הבגץ שישאיר דלת פתוחה לרווחה אחרי הפסקדים שלו, ואין אנרגיות כאלה, אתה יודע, אנחנו מלווים את המערכת הפוליטית הרבה שנים, תמיד יש אנרגיות, אתה יודע, הרבה יותר חיוביות ושמחות, וצועלות לקראת הקמת ממשלה, ויש איזו תחושה שהנה מגיע שלטון חדש, וכאן הכל עקום, הכל חמוץ, ולא יודע, הלוואי שזה יצא, והלוואי שזה יחליק מעמד, וצריך כאן הרבה תפילות, כי אנחנו יודעים שגם הציבור החרדי עכשיו עדיין אחרי הקורונה, ובוודאי, עולם התורה תמיד זקוק לסיוע, אבל בתקופה הזאת בטח ובטח, ונקווה
במשך... גם כן, אם מדברים על מקומות קדושים, גם השבוע פתחנו את האתר של יונתן בן עוזי, שזה גם סגולה לזיווגים.
תראה הכל מתחבר.
אגב, הרב שווינגר, קבר שמעון הצדיק בירושלים קשור אליכם?
כן.
ויהיה גם כן סגור בל"ג בעומר?
ההחלטה של המשטרה נכון לעתה שיהיה סגור. אנחנו מנסים להחריג את זה, לפחות שזה לא יהיה גרוע מבית כנסת, שהיא תתאפשר הגעתם של 19 איש בחלל פתוח. עוד לא קיבלנו תשובה, נכון, אתה זה במצב של סגר.
טוב, ואנחנו עושים הכל, מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ועם כל הצער שהדבר הזה מביא, צריכים להיות שמחים.
אבי, אני חושב שדבר אחד אנחנו יכולים לקחת, כי יש איזה סוג של שגרה, אתה יודע, שווים גרמרון, עולים, מתקשרים, יש תחבורה, יש רחבים, יש איזה קובד, פתאום שנה אחת הפסקה, לומדים קצת להעריך גם את האנשים שעובדים, וגם את עצמנו, אתה יודע, אנחנו עולים, כל נרון טבעי, מאות שנים, לא היה אפשר לעלות בכלל, היה סכנות בדרכים, היה...
אוקיי, עוד פרטים כמובן לקראת ההיערכות ולקראת ל"ג בעומר, כאן בכל חי, עד ל"ג בעומר, עם כל הפרטים שהציבור והקהל הרחב יוכל לדעת על החיבור מרחוק השנה להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לכם ושבת שלום. ואנחנו עם השופט בדימוס, שופט בית המשפט העליון, השופט יעקב טירקל, שלום, ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
אז הייתה החלטה של בג"ץ יחסית צפויה, אבל אני רוצה יותר לדבר איתך על הדברים שבתוך ההחלטה הזו שיבואו לידי ביטוי בהמשך. ובראשם זה שבג"ץ מראש שומר לעצמו את הזכות כן להתערב במידת הצורך גם לאחר חקיקה של חוקים שכבר מלכתחילה בג"ץ מתריע עליהם כבעייתיים. ואני שואל אותך שוב, האם אמירה כזאת היא גם כן כניסה לתוך הרשות המחוקקת או לא? איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אני לא הייתי מייחס יותר מדי משקל ופרשנויות להתבטאות הזאת. תראה, הכוונה הייתה, כפי שאני מבין, להשאיר את האפשרות לאיזושהי התערבות אם היא תוארת לאורך קיצוני. כרגע החליטו לא להתערב, עם כל הכבוד לחבריי, נראה לי שנכון עשו.
אתה מרוצה מאותה החלטה שהדיונים הועברו בשידור חי?
תראה, זה נושא שפה השתנתה דעתי. היו בעניין הזה, הציבור לא יודע, אבל היו בעניין הזה במשך השנים... הרבה דיונים וזה עלה וירד מפעם לפעם. בזמנו, אם אני אומר משך השנים, אני הייתי 38 שנים שופט, ובמשך התקופה הזו זה עלה וירד. אני מוכרח לומר שמלכתחילה הייתה דעתי שאין להעביר שידורים את הדיונים בשידור, בין ברדיו ובין בטלוויזיה. אני מוכרח לומר שדעתי השתנתה אחרי שצפיתי בדיונים ביום ראשון וביום שני, שנדמה לי היו גם שיעור חשוב לציבור שהוא יודע כעת איך נראים דיונים.
איך הדברים נראים מבפנים? אם אחר תעלה, אגב, עלתה כבר דרישה שגם משפטו של ראש הממשלה ישודר לאומה, זה שונה מדיון כזה בבג"ץ שעסק יותר בעניינים מנהליים, נקרא לזה הסכם פוליטי, ולא ממש דיון עם כתב אישום כלפי אדם מסוים, שהוא במקרה גם ראש הממשלה?
אינני יודע, אני מוכרח לומר על זה, אני לא חשבתי על הדבר הזה, אני עדיין, גם אם היום דעתי השתנתה, כמו שאמרתי, אני לא הייתי סס לפתוח את הדיונים לרווחה יותר מדי.
לא, כי אני שואל, אם השתנתה דעתך ואתה כן, ככה, אני מבין שבע רצון ממה שראית בימים ראשון ושני, האם זה דיון שונה בכלל שהוא דיון כללי בין מפלגות, על חוק, על מהות, זה דיון שונה מאשר בית משפט שיש בו עדים, תובע, נאשם, מאשים, זה שונה.
נכון, אין ספק.
אז כלומר, אם פותחים שידורים, אתה אומר תלוי למה.
נכון.
אוקיי, טוב, זה גם דעה מעניינת. נושא אחרון שאני רוצה לשאול אותך זה באמת על השיח על הבגץ, מימין ומשמאל, שבגץ קובע ככה, אז אתה שומע אמירות קיצוניות וקשות מצד ימין, וההפך, אז מצד שמאל. משהו שבין בית המשפט לבין אמון הציבור חייב להיות מושקע ולעבור שינוי.
בכל כלי התקשורת של כל מיני אנשים לגבי בית המשפט, בית המשפט העליון בראש ובראשונה, היא לעתים קרובות לא לטעמי, מאוד לא לטעמי. אני הייתי רוצה לראות שיח שיהיה הרבה יותר תרבותי, רציני, מאופק, מנומס. טוב, אבל כנראה שאין ברירה וזאת היא המציאות של ימינו.
השופט בדימוס יעקב טירקל, תודה רבה לך, רק בריאות.
כל טוב לך, שלום.
תודה. ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע, תעסוקה בעידן הקורונה. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת. חלק בעומר. חוגגים את לג בעומר ומתחדשים במכונת גילוח של פיליפס. מכונות הגילוח של פיליפס לגילוח חלק וקרוב, בקלות ובמהירות. המכונה באישור מכון צומת למהדרין, עמידה במים לשימוש רטוב או יבש, שנתיים אחריות בינלאומית, ומתאימה גם לבעלי אור רגיש. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. לג שמח מפיליפס.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשבי הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשבי מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשבי להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשבי במירון, וישודרו כאן, בכל חי.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב, וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. מדי יום ילדי הבית החם מקבלים עד לביתם ארוחות מבושלות, חמות וטריות. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
אמא, אמא, את שומעת? הצלחתי להציל את סבתא מהבידוד.
אוי, רבקי, שוב חלמת חלום שסבתא באה.
לא, אמא, אני לא. קשת הפקות יצאו במבצע שכל מי שקונה אצלם דיסקונטי מקבל עוד 2 בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמריריות. וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי, אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8-1-7-0-0-5-5-9-8-9-8.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב יהודה לייב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ממארגני ההדלקה המרכזית של חסידות בויאן במירון, מסורת ההדלקה המרכזית שעוברת מדורי דורות של חסידות רוז'ין בויאן, וזאת אחת הדלקות שאושרה להתקיים גם השנה. כמה אנשים צפויים להיות שם?
40 איש, האישור של המשטרה זה 40 איש, אולי 50, ואנחנו יודעים ש-40-50 איש האלו זה ממש אנשים בודדים וספורים שיזכו השנה להיות בהדלקות, אבל כל כלל ישראל באשר הוא הולך לעמוד בבית ולהתאחד דרך הקווים ודרך ערוצי הרדיו ולשמוע את הקולות ולהתאחד יחד. כן. בתפילה אחת ובקשה
הכל
אחת.
הכל יועבר כמובן אלוקית. בשידור חי לכל העולם, לכל הארץ. ולכן השאלה אם בגלל שיש רק 40 איש יהיו שינויים בהסדרי ההדלקה, או שממש נראה אותו דבר, רק במקום 20 אלף איש שם בפרנצ'ס יהיו רק 40 איש.
השינויים בעיקר זה שיהיה מעמד תפילה לפני ההדלקה, מעמד של אבינו מלכנו, שכולנו ניצק ביחד, מנה מגפה מלאכלתך, שלח רפואה שלמה לחולי עמך, ניצק כולנו שמה ישראל, השם מלכנו, השם אחד, קבלת המלכות שמיים, שיגיעו שם כולם ביחד, ואף שנה זה לא קורה, השנה לפני הניגונים המרגשים, יהיה מעמד תפילה עם פרקי תהילים, אבינו מלכנו, כפי שאמרתי.
כלומר, הוא שפה של תפילה, כמובן, בעקבות הימים הללו, גם תחינות, בקשות, אבינו מלכנו ודברים נוספים. תגיד הרב לייב, מה זה המיזם החדש הזה של יציקת שמן הדלקה? איך אדם פה מירושלים יוכל להיות שותף במשהו שיקרה שם במירון?
מה שבעצם אנחנו עשינו זה שכיוון שכולם נוהגים, כל פעם שמגיעים למירון, יוצקים את השמן לפני ההדלקה, מבקשים בשעת שיוצקים שם זית להדלקה, מבקשים בקשות, ואז כשמדליקים את המדורה, כולם רוקדים ושמחים שהנה הישועה שלהם באה. אבל השנה לא זוכים, אז כבוד תושת האדמור מבויאן העמיד שלוחי דרבנן שיעמדו ויצקו עבור כל אדם באופן פרטי שמן זית עם הקראת השמות והבקשות שלו באופן פרטי, ויזכירו כל אחד. אנחנו יודעים שאנחנו היחידים שנמצאים מטעם בעצם ההדלקה האשכנזית היחידה שתהיה השנה, ואנחנו שלוחי דרבנן שכלל ישראל, ואנחנו פה בשביל לעמוד וליצוק שמן ולהזכיר את השמות בשעת יציקת השמן עבור כל שם ושם.
כאמור, ההדלקה המרכזית של מרן האדמור מבויאן, ושם כל אחד יכול לקחת חלק ביציקת השמן. איך יוצרים קשר עם המוקד?
1-800-49-49-49, בסך הכל 72 שקל חד פעמי. אנחנו הרבנים קבעו שלא הוראות קבע ולא שום דבר, שזה יהיה סכום שכל אחד יכול לעמוד, הסכום של העלות של השמן והצמר גפן והשאר זה לכבוד נשמתו של רבי שמעון צדקה, וכל אחד יכול לעשות את זה. ו-1-800-49-49-49 זה המוקד של ההדלקה המרכזית חסידות בויאן. אוקיי,
1-800-49-49-49, כמה קל לזכור, 1-800-49-49-49. ואלו הם כאמור הדברים, אנשים כבר יכולים ליצור קשר מעכשיו, להבטיח את מקומם. הרב יהודה לייב, ממארגני ההדלקה המרכזית של חסידות בויאן במירון, תודה רבה.
תודה רבה לך, וזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, יבליץ טוב בעדינו.
אמן. יגן על כולנו, על כל בית ישראל, ותיעצר המגפה בקרוב. כל טוב, בשורות טובות. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית. תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. תודה לאורחת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן, הטכנאי. נאחל לכולם שבת שלום. שבת עם אליזוק, ורפואה קרובה לבוא. בשורות טובות.
חזקים, מחוברים, משדרים.